חינוך מונטסורי. זה מדהים איך גישה של מעל 100 שנים כובשת את העולם עכשיו. וזה ממש ממש מעניין להבין איך זה קורה. שפתאום בשנים האחרונות מונטסורי נמצא בכל מקום. זה אחת הגישות, אם לא, אני חושבת, הגישת חינוך האלטרנטיבית הראשונה שהכרתי לפני בערך 6 שנים, וגם כזה, דרך אגב, איזושהי כתבה שקראתי, והיא כבשה גם אותי. אני זוכרת איך הכנסתי את המגדל למידה הביתה, שמתי את המטבח, ילדים במטבח שלנו, תליתי להם את המגבות והחלוקים בגובה שלהם שהם יוכלו. בקיצור, המון עצמאות. אני מאמינה שמי שירצה להתעמק ממש ממש בגישה הזאת דרך סידור הבית, ימצא הרבה מקומות לקרוא וברשתות וברשתות החברתיות. יש המון המון נשים שמלמדות איך לעשות סידורים מונטסוריים בתוך הבית. אבל אני תהיתי איך גישה שהיא כל כך עמוקה, שמושתתת על כבוד לילד וחופש בחירה, ויש המון משמעות לסביבת הלמידה, מדברת על עצמאות, יש המון עצמאות בגישה המונטסורית, ותקופה ארוכה אמרתי שלא יכול להיות שגישה הזאת שמה לעצמה את העצמאות כערך עליון, בטוח יש כאן מעבר, הרבה מעבר לזה. אז בכל זאת, גם התעמקתי קצת והבנתי שהחינוך המונטסורי זה מעבר למטבח במטבח ובית מונגש ולעודד עצמאות. יש את הסביבה המונטסורית שהיא מאוד מאוד חשובה בלמידה הזאת וגם לעודד עצמאות. וחופש הבחירה ודמות המחנך, גם אם היא בבית וגם אם היא בבית ספר. אז החלטתי שאני רוצה לדבר על זה. אז היום יהיה איתי פה ירון יעקב. ירון הוא מדריך מונטסורי מוסמך עם 4 דיפלומות, הוא חוקר התנהגויות של בני אדם, הוא מרצה ומלמד בקורס אמן חינוך, כתב במגזין מונטסורי ישראל, מייסד ומנהל קבוצת מונטסורי ישראל, הוא בעל ניסיון של 15 שנה בכיתות מונטסוריות, בעברו מחנך מורה יער ומורה לחשבון בבית הספר בית חינוך מונטסורי יער במקווה ישראל, שתמך גם בהקמתו. הוא מאוד אוהב ללמד חשבון בשיטת מונטסורי, והוא מאוד מאוד אוהב להדגיש את זה. הוא אוהב לשעות ביער, לרקוד, להדליק מדורות, לטפס על עצים, לנגן בגיטרה ולשיר עם ילדים, ומאמין מאוד שתיקון עולם מתחיל בתיקון חינוך. והוא כאן איתי כדי לדבר על חינוך מונטסורי בבית ספר.
היי ירון.
היי קרן.
איזה כיף שאנחנו נפגשים.
תענוג.
אני חושבת קודם כל שכרגיל, כמעט כל פרק שלי אני מתחילה לקשקש לפני, ובאמת וואי, היינו צריכים להקליט את זה, כי זה כבר היה עושה חצי מהשיחה שלנו, והיינו חוסכים לעצמנו מלא זמן.
כן, זה תמיד ככה. מה שמדברים לפני, זה תמיד גם בשיעורים שאני עושה, תמיד שאני מדבר עם שותפה שלי לפני, אז אחרי זה אנחנו שוכחים להגיד את הכל במפגש, אבל זה, אבל את האסנס, האסנס.
נהייתי כבר חכמה עכשיו, אני כותבת לעצמי את זה, תוך כדי. ככה, תוך כדי החיפושים שלי על חינוך מונטסורי, והרבה מידע שקיים ברשת, נתקלתי בכתבה שהייתה וציטטו אותך שם, ואתה אמרת משפט שהוא מאוד מעניין, אני חושבת שהוא גם דורש הסבר. ואמרת, ילד שיסיים מערכת לימודי במסגרת מונטסורי, תהיה בעל ביטחון עצמי אמיתי, מודע ליכולות ולמגבלות שלו, ויהיה סופר חברתי. אני חושבת שהיום בעיקר, גם אחרי 2.5 של קורונה, המילה חברתי היא מאוד מאוד משמעותית, וביטחון עצמי, שזה משהו ש... הרבה הורים בודקים, חוקרים איך הם יכולים לתת לילדים שלהם ביטחון עצמי. אז איך זה מתחבר למסגרת המונטסורית?
אז אני אגיד לך בקשר לסופר חברתי, כשאני נתקלתי לראשונה בחינוך מונטסורי, זה היה בלונדון, והראו לי את זה דרך חלון חד-כיווני, הראו לי גן כזה, וראיתי את הילדים יושבים, ואחד קורא, אחד אוכל, אחד עובד עם איזה תרגיל, אחד יושב שם, ומשהו שם נראה לי שקט כזה מוזר מדי, ואחרי זה שאלתי את המנהלת שם, באמסטרדם שם, תגידי, אני אשאל אותך דוגרי, כאילו באתי אליי ישראלי כזה, אמרתי לה, אני אשאל אותך דוגרי, מה קורה פה עם הילדים? איך הם נהיים כאילו, הם לא יוצאים כאלה, קצת נרדס כאלה? והיא אמרה לי, תקשיב, תראה, והיא צחקה, והיא אמרה לי, תראה, אתה בבית ספר שלך, איפה אתה חושב שיותר התחככת, איפה יותר נהיית קול, איפה יותר נהיית חברתי, בשיעור או בהפסקה? אמרתי, בטח שבהפסקה, הפסקה זה כל האקשן. וואלה, אז פה הם כל הזמן בהפסקה. פה הם כל הזמן מתחככים אחד בשני. רק שלך בהפסקה אני מניחה שלא היו הרבה מבוגרים שבאו וטיווחו. ופה אנחנו כל הזמן איתם, וכל הזמן אנחנו רואים מה קורה, אנחנו כל הזמן בתצפית, ורואים, ואנחנו שם בשביל לעזור להם, ובשביל לתמוך בהם, ואם יש שני ילדים שמגיעים לחיכוך, אז אנחנו לא שופטים ביניהם, אנחנו פשוט עוזרים להם למצוא את האי-הבנה ביניהם, ולהמשיך הלאה, ולפתור את זה. אז הילדים, כשהם חווים כל הזמן הם בחופש, וכל הזמן הם באינטראקציות אחד עם השני, אז כל הזמן הם משפרים את היכולות החברתיות שלהם.
הבנתי, אז בסוף, כמו שאתה אומר, ההפסקה הזאת נותנת להם הרבה מצבים של החיים.
כן, במקום להושיב אותם, הם בגיל 6, הם בדיוק בשיא, בתחילת הפריחה של הפיתוח היכולות החברתיות שלהם, ואז אנחנו מושיבים אותם בכיתה, בכיסא, ואסור לך לדבר עם אלה שלידך. אבל זה כל מה שמעניין אותי בגיל הזה, זה לדבר עם אלה שלידי ולעבוד איתם ביחד ולעשות איתם ביחד, ואני רק מחכה שתגיע הפסקה בשביל שאני אוכל לשחק איתם ולהיות בבית ספר, בגלל זה אהבנו את הבית ספר, בגלל ההפסקה. אז בחינוך מונטסורי הם כל הזמן ביחד והם כל הזמן עובדים ביחד, ואם יש לאיזה ילד רעיון, הוא יכול להדליק את החברים שלו על הרעיון, והם עושים ביחד פרויקט, וכל אחד לוקח תפקיד, וזה נהיה משהו מאוד מאוד משפר את היכולות שלהם.
שזה מעין כי אתה כבר פותח לנו דלת למה קורה בתוך כיתה, בבית ספר המונטסורי. וזה שקודם כל זה שיש עבודה משותפת. אבל באמת, איך, דיברנו על זה אני ואתה לפני, זה שאנחנו כולנו יודעים איך נראה יום בבית ספר רגיל. רוב הבתי ספר נראים אותו דבר. זאת אומרת, מערכת שעות ומה הם לוקחים ו...
צלצולו בשבילי, לא בשבילכם,
בדיוק, בדיוק,
כזה. אסור לדבר, אסור לדבר.
אנחנו יודעים פחות או יותר איך כיתה נראית, אבל אני חושבת שהרבה מאוד אנשים לא יודעים את זה בכותרות כאלה, יודעים שיש אביזרים, יודעים שיש הרבה עצמאות בחינוך המונטסורי, אבל באמת, איך נראה היום בבית ספר מונטסורי לילדים?
שאלה מצוינת. כי גם... היא מצוינת בגלל שבכל בית ספר זה קצת נראה אחרת, בהתאם לכיתה ובהתאם לשכבת גיל, אבל אני יכול לתת לך תיאור של איך נראה היום אצלי בבית ספר, שהילדים מגיעים בבוקר, נפרדים מההורים, כי בדרך כלל מסיעים אותם לשם, נפרדים מההורים, או שהם נפרדים הם כבר בשביל, באים, תולים את התיק שלהם, מגיעים, נכנסים לכיתה, אומרים שלום לחברים, יוצאים לחצר, אומרים שלום, נכנסים, לוחצים את היד למורה בכניסה, או למורה, שלום, בוקר טוב, מה שלומך? מה העניינים? מה, איך היה בבית? מה, ישנת טוב? זה, רואים אותו, קודם כל רואים מה קורה איתו. עכשיו, אחרי שהוא נכנס ועשה קצת אינטראקציה חברתית, בעיקר בתחילת השנה יש להם הרבה דברים שהם יכולים לעשות בלי שום הדגמה, ותרגילים שהם משחקים שהם יכולים לשחק, שהם משחקים דידקטיים, שהם יכולים לשחק בלי שום הדגמה, כל מיני דברים כאלה, ואז יש להם מעין תוכנית אישית שבונים ביחד עם המורה או עם המורה, ואז אנחנו ניגשים, בוא נראה את התוכנית האישית שלך ונראה מה מעניין אותך, יש לך פה...
לכל תלמיד יש תוכנית אישית?
לכל תלמיד תוכנית אישית משלו.
זאת אומרת, אין מערכת שעות שהיא קולקטיבית?
לא, יש זה מאוד תלוי בבית ספר. יש בתי ספר שעדיין יש שיעורים שהם לקבוצה או לכל הכיתה, אבל יש בעיקרון חמשת השיעורים המופלאים שאותם עושים בערך בתחילת השנה, שהם בעצם שיעורי מפתח, שאחריהם מגיעים עוד כל מיני שיעורי מפתח יותר קטנים, אבל זה בעצם הסיפור של העולם, של ההיסטוריה, של המספרים, של השפה, של הביולוגיה של האדם, של איך נוצר העולם. השיעור המופלא הראשון מדבר על התפתחות איך נוצר העולם, ממש, מהמפץ הגדול ועד היווצרות החיים, ושם בהיווצרות החיים אנחנו עוצרים. ואז השיעור השני מדבר על היווצרות החיים, ועל האדם, ובעצם איך האדם, מה האדם עושה, ואיך האדם הגיע לעולם, ומה הוא עושה, וכל שיעור כזה בעצם מדליק להם איזשהו משהו, וואו, ממש מעניין. עכשיו דיברת איתי על דינוזאורים, וואו, זה הדבר שהכי מעניין אותי בעולם עכשיו. איזה דינוזאורים יש? כמה, מה הם עושים? את מי הם אוכלים? ואז יש לי את העניין שלהם, ואותו אני רותם לסוסים של המרכבה, ויאללה, בואו נרוץ על זה, בואו, אפשר עכשיו ללמוד מה שרוצים בעזרת העניין הזה. תפסנו את העניין, ועכשיו, עם העניין, אפשר להתחיל לפתח את זה וללמוד כל דבר בעצם.
אני מסכימה. רק צריך להדליק אצלם.
כן, אז איך נראה היום? הם נכנסים, אנחנו מדברים על התוכנית האישית, אני רואה שיש לך חשבון, אז יש לך, כל אחד לפי הרמה שלו בחשבון, אז אני רואה שיש לך בחשבון, גם את יכול לקבל הדגמה על העזר של החילוק, מבחינות החילוק, כבר הגעת לשלב של חילוק, אם הוא בכיתה ב' או ג', הוא כבר עובד עם מבחינות החילוק, שזה חילוק של מיליונים באלפים או בעשרות או במאות, ובעזרת חרוזים קטנים ולוחות ומבחינות, והם בעצם פותרים תרגילים, והם לומדים, אני בעצם עושה להם הקנייה, אני לא אוהב את המילה הקנייה, אנחנו עושים להם איזה שיעור קטן של לומדים איך לעבוד עם העזר הזה, ואז הוא חופשי לתרגל איתו, מתי שהוא רוצה, העזר הזה עכשיו נמצא על המדף, ואתה יכול, מתי שאתה רוצה לגשת אליו. ואותנו בתור מבוגרים זה מפליא, ואז האנשים המבוגרים אומרים, אז למה שהוא ייגש לזה? למה שזה יעניין אותו? זה מעניין אותם, זה כיף להם, זה מה שהם עושים, הם רוצים ביחד, שני ילדים עובדים על תרגיל ארוך ופותרים אותו ביחד, זה יכול לקחת להם גם חצי שעה שפתאום עכשיו הם אומרים להם, אוקיי, יש ארוחת צהריים, והם כאילו, לא, אבל אנחנו באמצע התרגיל. בסדר, אז נשאיר אותו על השטיחון, נמשיך אותו אחרי ארוחת הצהריים. יש להם בופה של ארוחת בוקר, שפתוח להם משעה 9 בערך עד 11, זה גם מאוד משתנה בכיתות, הילד מרגיש, הוא לומד להרגיש, עוד מהגן הוא לומד להרגיש, מתי הוא רעב, ואז הוא ניגש לאכול. זה לא עכשיו, השעה 10, כולם אוכלים, אם אתה רעב, אם אתה לא רעב, זה השעה. לא, יש להם, תרגיש, תחוש את הגוף שלך, אתה רעב, אוקיי, לך תאכל. יש בופה, אתה לוקח צלחת, אתה שם לך קצת גזר, קצת מלפפון, קצת גבינה, קצת לחם, ואתה יושב עם חברים שלך, אתה מדבר איתם, אין כזה דבר, אין מסיכים בשעת הסעודה. בבית, כשאת יושבת ועושה ארוחה, אז את לא מדברת בשעת הסעודה, זה הזמן לדבר. אנחנו לומדים לדבר, לבלוע. אם אני יושב איתם בשולחן, אני אומר לו, רגע, תסיים לבלוע, ואז תדבר. אני לא רוצה לדבר איתך שאתה לא את האוכל בפה, אז אנחנו כאילו, תוך כדי גם, הלמידה היא לא נגמרת אף פעם. זה לא שיש למידה ועכשיו משהו אחר. זה כל הזמן לומדים וכל הזמן מתפתחים עם הדבר הזה.
אבל בעצם כל ילד יש לו את התוכנית שלו, אז יכול להיות שבמרחב ילדים עושים מקצועות שונים, או לא, יושבים על מקצועות שונים?
לגמרי, לגמרי. יש, הכיתה מונטסורית היא חלל פתוח, בדרך כלל פתוח, ויש מדפים, ויש אזור של כישורי חיים, לא זה בגן, באזור של חשבון, אזור שפה, אזור של גיאוגרפיה, אזור של גיאומטריה, אזור של מדעים, אזור של תורה, וגם הם יכולים לגשת לאזורים מתוך עניין, וגם הם יכולים לעבוד עם התוכנית האישית שלהם, ולראות, אוקיי, היום אני צריך לעשות משימה בזה, ומשימה בזה, ומשימה בזה, אז אני הולך לאזור של השפה, ויש את המדפים בנויים ככה שהתרגילים מונחים עליהם מהקל אל הקשה, מימין לשמאל, מלמעלה למטה. ככה שהעין שלו מתרגלת ללכת מימין לשמאל, זה עוד מהגן, מימין לשמאל, מימין לשמאל, מלמעלה למטה, ובעצם זה הכנה של העין לקריאה, כי אנחנו בישראל קוראים מימין לשמאל ומלמעלה למטה, אז כבר זה, כל דבר במונטסורי יש לו הכנה עקיפה. זה שסידרתי את המדפים ככה, זה לא סתם אני שם את הדברים על המדפים, יש לזה סיבה, והסיבה היא שאני רוצה להכין את העין לקריאה, אז אני כבר מרגיל את הילד להסתכל על דברים מימין לשמאל, מלמעלה למטה, ואז הוא גם יודע, פה זה קל, את זה הפסיתי, זה יותר קשה, זה יותר קשה, וזה הכי קשה, וככה זה ממשיך, והוא יודע איפה המקום שלו על המדף, ומה הוא צריך לעשות לפני, בשביל להגיע לדבר הזה. הרבה ילדים באים אליי, והם רוצים ישר לעבוד עם מבחנות החילוק, ואני אומר לו, מעולה, אני ממש שמח שאתה רוצה לעבוד עם מבחנות החילוק. אז תראה, לפני שעובדים עם מבחנות החילוק, צריך לעבוד עם לוח החילוק, וצריך יש סדר כאילו לדברים, אתה לא יכול ישר לקפוץ בזה. אם אתה רוצה עכשיו לנקות את המבחנות, או אתה רוצה לסדר את זה, אין בעיה, אתה יכול להבק את זה. אני יכול לתת לו משהו לעשות עם זה, אבל בשביל שהוא יעבוד עם זה, הוא צריך איזושהי הכנה. אז יש את התרגול הזה שבא מגיע לפני.
ובתוך הכיתה, פעם קראתי, ואני לא יודעת אם זה נכון, אבל שבבתי ספר מונטסורים זה בתי ספר רב גילאים, זאת אומרת, הם לומדים ביחד או שהם מחולקים לפי גיל?
בדיוק, יש להם, הם מחולקים לפי גיל של תלתונים. יש בגן זה 3 עד 6, בבית ספר זה 6 עד 9, ו-9 עד 12, וילד בכיתה א', יכול להיות מאוד מאוד מתקדם, הוא רץ על ה... הוא למד את ה... היה לי ילד בכיתה א', שעשה תרגילים בכפל, שילדים בכיתה ג' עוד לא הגיעו אליהם, שהם פשוט, הוא ממש נמשך לדבר הזה, והוא עובד ביחד עם ילדים יותר גדולים ממנו, הם עובדים ביחד עם ילדים יותר קטנים מהם, וזה... הקבצות, הקבוצות שאנחנו עושים להם את ההדגמות, לפעמים אנחנו עושים הדגמה בקבוצות, היא לאו דווקא לפי גיל, היא לפי רמת התקדמות. היה לי ילד בכיתה א' שסירב בכל תוקף לגשת למדפי שפה, וכל פעם היינו אומרים לו, אוקיי, חמוד, בוא, אבל זה, וצריך כאילו, בוא, וכדאי לך, ומשכנעים אותו, ואומרים לו, אם אתה רוצה לקרוא, וכל מיני שיחות, והוא היה לו אנטי, היה לו ממש אנטי, וזה היה כאילו, זה היה... הוא היה ילד אחד כזה בכל השנים שעבדתי, שהוא היה ממש באנטי, והוא לא רצה, אני לא יודע מאיפה זה בא לו האנטי הזה, אבל הוא הגיע את זה, ובכיתה ב' אמא שלו כבר התחילה להילחץ, הוא לא יודע לקרוא, הוא עוד לא קורא, הוא עוד לא כותב, מה נעשה, והוא קצת היה כותב אותיות, אבל זה נורא לחיץ אותה, ואז הגענו לאמצע של כיתה ב' כבר לקראת כיתה ג', ויום אחד הוא אמר לי, ירון, אני רוצה, והוא גם היה מאוד מאוד חכם, הייתי אומר לו, אתה רוצה לבוא לראות משהו באזור שפה? אמר לי, לא, לא היום, ואז הייתי הולך לילד אחר, וכבר היום שלי היה זורם, ויום אחרי זה אני פתאום, רגע, מה עם הילד הזה, וצריך, בא אליו יום אחרי זה, אתה רוצה לבוא? אתה יודע מה, בסדר, אני בא, אבל אני רגע הולך לעשות פיפי, ואז הוא הולך לעשות פיפי, והוא כבר נוזל למקום אחר, יום אחרי זה ארוחת צהריים, ארוחת בוקר, כל פעם היה לו מוצא, הוא היה מתחמק כזה, עד שיום אחד הוא פשוט אמר לי, ירון, אני רוצה שתראה לי משהו באזור שפה, אני כאילו מחזיק את עצמי בשביל לא להראות יותר מדי התלהבות, בסדר, בוא נלך, והוא עבר פשוט, והוא עבר תרגיל תרגיל, עזר עזר, וביום אחד הוא שתה חומר של חצי שנה, וזה היה כאילו, הייתי בשוק, כאילו הייתי ממש בשוק, כי הוא... הוא ספג את זה, הוא ראה ילדים, הוא ראה חברים שלו, הוא ישב לאדם, הוא ראה איך הם עובדים עם זה, יש הרבה הרבה מאוד למידה שהיא עקיפה, שהיא לא ישירה, שאני יושב ומלמד אותך, הלמידה היא לא פרונטלית, אז כשהוא יושב ומשחק עם איזה משחק קלפים עם שני ילדים, ולידו יש שני ילדים שלומדים איזה שהם צלילים של אותיות, וזה, הוא סופג את זה, והוא שומע את זה, והלמידה אינטרדיסציפלינרית, הוא כל הזמן, הכל מחובר, הרי בחיים אין לנו... עכשיו חשבון, עכשיו שפה, עכשיו גיאוגרפיה, זה הכל מעובב, אז ככה גם בכיתה מונטסורית, הכל מעורבב, ואתה יכול ללמוד את זה ואת זה ואת זה, אבל אתה סופג כל הזמן מכל הכיוונים.
האמת שאני חושבת שאחד הקשיים של היום, זה גם בטח היה פעם, אבל היום אנחנו חווים את זה הרבה יותר, זה הימנעות של תלמידים ללמוד כל מיני דברים, ושפה, חשבון, אנגלית, אלה מקצועות שאנחנו פוגשים את זה יותר, וזה מעניין באמת איך נגיד בחינוך המונטסורי מתמודדים, איך מתמודדים נגיד עם תלמיד שנמנע ממקצוע? פשוט לא מוותרים לו או מנסים?
Art of teaching, אני זוכר שלמדתי את הקורס של AMI, של הייתה מדריכה שלנו ג'ון בטמן, זיכרונה לברכה, היא הייתה אומרת כל פעם לסטודנט אחר, הייתה אומרת, אוקיי, בוא ירון, עכשיו אני רוצה לעשות לך הדגמה, אתה תהיה התלמיד ואני המורה. ואז הייתי אומר לה, רגע ג'ון, אבל עכשיו לא בא לי, אם התלמיד אומר לך, עכשיו אני לא רוצה, עכשיו, אתה אומרת לי, רגע, זה art of teaching, אם אתה רוצה, יש, צריך את הניסיון, אתה צריך לבוא לקורס כאילו יותר ארוך, זה, עכשיו אני מלמדת איך לעבוד עם העזר, אתה עכשיו התלמיד המושלם, ותבוא ותגיע. איך אנחנו מתמודדים עם זה? אנחנו מוצאים איך להראות לתלמיד, שזה בעצם לטובתו, שזה בעצם מעניין אותו. אם הוא רוצה, אם הוא נמנע מחשבון, אבל לא אוהב דינוזאורים, אז זה יותר בגן. אז הייתי מראה לו תרגיל של להתאים, יש דינוזאורים, יש 45 דינוזאורים, אז יש אחד מסוג טירקס של מתאים למספר אחד, שתיים, טרייסורטרופס, שמתאימים למספר 2, 3 מסוג אחר, 4 מסוג אחר, ואז הוא צריך לסדר אותם, כי הוא ממש אוהב דינוזאורים, אז זה מושך אותו לעבוד עם התרגיל הזה. אז למצוא מה שמעניין אותו, ותוך כדי זה להכניס אותו גם ל... כי בעצם ההימנעות היא פחד מכישלון, היא צריך לראות על מה זה יושב, וברגע שאתה מגלה על מה זה יושב, אתה בונה לו איזושהי תוכנית כזאת עם מדרגות, בשביל שהוא יוכל להגיע לדבר הזה, בלי מאמץ, בלי לפחד מזה. מונטסורי אמרה, competence build confidence. המסוגלות בונה הצלחה. ברגע שאתה רואה שאתה מצליח במשהו, אתה רוצה קצת יותר לאתגר. ברגע שאתה מצליח בזה, אתה רוצה קצת יותר לאתגר את עצמך. אז אם אני נותן לו משהו שהוא קשה לו מדי, זה יכול ליצור אצלו איזשהו הרתעה, ואיזשהו, אוקיי, לא, זה קשה לי, אני לא טוב בזה, וללכת ולנסות להימנע מזה. אבל אם אני בונה לו את זה בהדרגה, אז הוא רואה שהוא מצליח, ושזה טוב לו, ואני, זה האומנות של תמיד להתאים לו בדיוק את מה שברמה שלו, וזה האומנות של התצפית, ולראות, ולבחון, ובאמת להסתכל על הילד, ממש להסתכל ולראות, לפעמים עושים תצפית רק על ילד מסוים, במשך כמה זמן אני יושב ואני כותב בדיוק מה הוא עושה, וככה אני מגלה מה מעניין אותו ומה מושך אותו ומה הסדר היום שלו, או שאני עושה תצפית על אזור מסוים, על אזור שפה, על אזור, או שאני עושה תצפית על עזר מסוים, מי לקח אותו, מה עושים איתו, וככה אני לומד את הילדים בעצם, ואני יודע מה להתאים להם.
אז זה אומר שבעצם יש מחנך בכיתה?
בטח, יש.
יש מחנך ויש מורים מקצועיים, או שהמחנך הוא...
בעיקרון זה מאוד תלוי בבית ספר, אבל בכיתה מונטסורית יש, בגן יש מדריכה אחת, שהיא יודעת את כל התרגילים, והיא יודעת להדגים את כולם, ורק היא מדגימה אותם, וסייעת אחת, בדרך כלל בישראל, בגלל שרק התחלנו, שעוד לא, אז יש כמה סייעות שעוזרות לה, והן לא עושות את ההדגמות, הן רק תומכות מסביב. אבל זה גם מאוד תלוי, משתנה מגן לגן, יש גנים שהן כן עושות, אבל איך שאני למדתי ב-AMI, יש מורה או מורה בכיתה, והיא חולשת על כל המקצועות, והיא מכירה את הכל על בוריה, ועל בוריו, והיא יכולה ללמד גם חשבון, וגם שפה, וגם גיאוגרפיה, וגם גיאומטריה, בגלל זה הלימודים האלה הם כאלה ארוכים, ומקצועיים יותר, והיא בעצם מלמדת את הכל. לפעמים נכנסת מורה לאנגלית, יש, בכל מיני בתי ספר שעבדתי, אז היה מורה לאנגלית, מורה לחשבון, מורה לשפה, וביחד הם היו בכיתה, ולוקחים כל פעם ילדים אחרים להדגמה, אבל ב-AMI,
האידיאל.
האידיאל זה מורה אחת, שהאידיאל בשבילי זה AMI. כן, שזה Association Montessori International. ומה שמריה מונטסורי אמרה שהם יכולים לחתום בשמה על תעודות הכשרה למורים.
אה, באמת?
כן, היחידי.
אז הלכת לטופ.
למדתי כל מיני, כן? למדתי כל מיני. זה, זה, זה מצריך הרבה ניסיון גם בשטח, בשביל להבין את כל ה... איך לגשת לכל הדברים האלה, והרבה שנים של להתמקצע במשהו אחד, ואז לפתוח ולהיות בעוד משהו, ואז להיות, או להתחיל מהכל, ואז ללמוד עם הזמן את הכל, וזה לא עבודה פשוטה, זה מאוד מסובך.
עבודת חינוך היא ממש לא פשוטה.
לא פשוטה, אבל כל כך מעניינת ומתגמלת, ויש פלואו. אני הייתי נכנס בימים... הרבה ימים, לכפר הירוק, אומר שלום לשומר, ופתאום אני אומר להתראות. פתאום כאילו, איפה היום שלי? איפה, מה עשיתי היום? היו באים הורים, ואומרים לי, מה הוא עשה היום? מה הוא עשה היום? מיליון דברים הוא עשה היום. אני לא יודע בדיוק מה הוא עשה היום, הוא עשה הרבה מאוד דברים. זה כאילו, עבר עליו חיים שלמים היום, זה לא שהוא עשה ארבע מקצועות וזהו. הוא עבר המון.
אמרת שהילד שמגיע לבית ספר תולה את התיק שלו, מה יש, יש משהו בתוך התיק? מגיעים עם ציוד כלשהו, שלבית ספר מגיעים עם בקבוק מים ואוכל?
בעיקרון, זה גם מאוד תלוי בכיתה, אצלנו הם היו מגיעים עם תיק, והיה להם שם דברים אישיים שלהם, בגדים להחלפה ודברים כאלה, אבל המחברות גם היו אצלנו בכיתה, מחברות שפה, מחברות חשבון, כן, היה לו בקבוק מים בתיק, והאוכל גם היה כאילו בכיתה, וזה...
ולא חומרי לימוד, זאת אומרת, לא, אין חומרי לימוד כאלה שמגיעים איתם.
יש להם, הם מאוד, את יודעת, הם מאוד רוצים לקנות קלמר, למרות שיש מדף עם כל החומרי כתיבה, כלי כתיבה ומחקים ועפרונות ומחדדים, יש הכל, אבל הם רוצים שיהיה להם גם משלהם, שהם יוכלו עם טושים שלהם ועם הדברים שלהם, אז יש להם את הדברים האלה בתיק, הם מאוד... הם מאוד אוהבים להביא דברים מהבית, ואז זה כאילו זה נהיה עניין, אז הם הולכים לתיק, והם מראים לחברים, ואז כאילו צריך כאילו לדבר איתם, לא כאילו, צריך לדבר איתם.
זה הופך להיות גם משהו חברתי, להביא דברים.
כן, אבל צריך למנף את זה, הבאת משהו שהוא מעניין, אוקיי, בוא, תדבר עליו במפגש, בוא תציג אותו, בוא נעשה על זה איזשהו, בוא נכתוב פלקט, ונדפיס תמונות של הדבר הזה, ונראה מה, למה זה מעניין אותך, מה עוד מעניין אותך בנושא הזה, הבאת איזושהי מסעית, אז למה זה, מה, איזה דינוזר, מה מעניין בזה, בוא נצלול לעומק של זה.
לתת לו את המקום שלו.
בדיוק.
יש יוצאים החוצה?
זה, בטח. כן, אני גם עבדתי בבית חינוך מונטסורי יער, שהיה לנו ימי יער, שהיינו חצי מהיום בחורשת אקליפטוסים שם, אבל גם, וגם בבית ספר הזה היה כאילו החצר הייתה פתוחה רוב הזמן, ואתה בא ואתה יכול לצאת לחצר מתי שאתה רוצה. ואם יש ילדים שהם יותר מדי זמן בחצר, אז אנחנו אומרים להם, אוקיי, היית בחצר, בוא תיכנס, יש כיתות שיש להם חמישה מפתחות שאיתם הם יכולים לצאת לחצר, ואי אפשר יותר מחמישה ילדים בחצר, אבל זה גם, זה מאוד תלוי בכיתה, יש, בהתנהלות של הבית ספר, יש כיתות שאפשר להיות כל הזמן בחוץ, יש ילד שאני רואה אותו עכשיו, הוא מאוד פעלתן, הוא מאוד, הוא קשה לו לשבת, אני רואה אותו, אני אומר לו, אתה רוצה רגע לצאת לעשות כמה סיבובים בחצר, לרוץ קצת, לקפוץ וזה, יו, כן, זה בדיוק מה שאני רוצה, כן. אז אני נותן לו, בוא תצא, תרוץ קצת, תתן כמה ספרינטים, תרוץ, תחזור. וואלה, הוא חוזר, ילד אחר, רגוע פתאום, פתאום יש עם מי לדבר, פתאום יש עם מי לעבוד, יש להם כל מיני, זה גיל כזה שהם, קשה להם לשבת כל הזמן, הם לא יכולים כל הזמן להיות ב-45 דקות שיעור.
נכון, זה לא רק להיות בשיעור, זה גם התחושה של מה אני מפספס, זאת אומרת, תמיד יש את האחריות, מה, מותר לצאת? אנחנו רגילים שאסור לצאת משיעור, באופן כללי, כן, לא בבית ספר המונטסורי, אלא בבתי ספר אנחנו יודעים שלצאת משיעור זה דבר שהוא אסור, ומה אני צריך להשלים, וכאלה, ו...
אז אם עכשיו אני יושב איתו, ואני רוצה לעשות לו איזשהו הדגמה על איזשהו תרגיל, והוא רוצה לצאת, אז אני מבין שזה לא הזמן עכשיו, אני, כאילו, אני לא אחזיק אותו בכוח, אני, בחוץ יש גם הרבה דברים אחרים לעשות, יש תגינת הירק, יש את, יש פינת פירוק של מכשירים אלקטרונים, יש כל מיני דברים שהם יכולים לעשות שהם כן לימודיים בחוץ, הם יכולים פתאום להשקוט את הארוגות ולראות שהברוקולי צמח, אז הם יכולים עכשיו להתחיל לעשות, אני מביא לו מחברת, ואומר לו בוא, זאת תהיה מחברת, גידול ברוקולי, וכל יום הוא מצייר כמה הוא גדל, וכותב ומודד בסנטימטרים, ואז הוא מודד עם סרגל, ויש לו, הוא מתחיל ללמוד, סנטימטרים, מילימטרים, תראה, זה קצת מעל הסנטימטר, אז מה זה, למה, יש פה עוד קווים, כל קו כזה קוראים מילימטר, ואז הלמידה היא מאוד עקיפה, אני לא צריך לשבת בשיעור ולכתוב על הלוח מילימטר, סנטימטר, זה שווה ל-10 כאלה וזה, זה תוך כדי העבודה, פתאום הוא לומד המון המון דברים.
כן, כמו שאמרת, מכל דבר אפשר ללמוד, לא צריך לפתוח חומר לימוד פורמלי.
בדיוק, כל, כל החוברות הן בעצם פרוסות על המדפים. אין, יש לפעמים חוברות, אבל רוב הפעמים כל החומר פרוס לך על המדפים, ואתה לא צריך לשבת וללמוד את זה מתוך ספר או מתוך מחברת, אתה יכול תוך כדי התנסות. הלמידה דרך הידיים היא הלמידה הכי משמעותית. הידיים כן. הם הכלי של האינטליגנציה, אמרה מונטיסורי.
בוא נתעמק בזה רגע, כי יש גם את העניין הזה של האביזרים. בכלל אני חושבת שאחד הדברים הכי ידועים בחינוך מונטסורי, וזה בעיקר גם לגיל הרך, אבל שהם מעודדים נורא עצמאות ולעשות דברים ולבד, גם הלמידה שהרבה פעמים היא קורית לבד, אבל מה המשמעות של האביזרים? כי יש המון אביזרים מונטסורים.
כן. מונטסורי בעצם גילתה שהיד היא הכלי של האינטליגנציה, שדרך התנסות אנחנו לומדים הרבה יותר מהר מאשר אם יגידו לנו. אז עכשיו אני יכול להסביר לך איך עובדת פעולת החילוק, ואני יכול לתת לך לוח עם שקעים כאלה, ויש קופסה עם חרוזים, המון המון חרוזים ירוקים, ויש ילדים קטנים כאלה שבעבר היינו קוראים להם חיילים, אבל אנחנו קוראים להם ילדים, ואז אני מוציא תרגיל מקופסת התרגילים, שבדרך כלל התרגילים הם מוכנים מראש בשביל שלא יהיה שארית בהתחלה, אז יש 9 לחלק ל-3 שווה. אוקיי, הוא מוציא את התרגיל הזה, הוא שם את זה מולו. אז הוא יודע שהוא צריך לקחת 9 חרוזים, לשים אותם בקערית, 9, ולהציב 3 ילדים, ולהתחיל לחלק אחד לך, אחד לך, אחד לך, יש לך עוד, בוא תחלק עוד, את מה שנשאר, אחד לך, אחד לך, אחד לך, פתאום הוא מגלה, כל ילד קיבל 3, כמה זה 9 לחלק ל-3? 3, הוא שם, לוקח את המספר 3, שם ליד 3, אתה רוצה לעשות אותו תרגיל? יאללה בוא תעשה, כמה תרגילים כאלה אתה בא לך לעשות היום? 5, 10, 20? הוא אומר לי 20, יאללה, בוא, יאללה, לך על זה, ואז הוא עושה, 7 והוא נמאס לו, אני אומר לו, אוקיי, 7 זה מספיק, אני הולך בינתיים, אני עושה 1,000,001 דברים, ואז אני חוזר אליו, הוא אומר לי, אני, זהו, 7, בסדר, 7, היום עשית 7, מחר אולי תרצה יותר, ואז, הם כל הזמן הם רוצים לשבור את השיא של עצמם, אתמול עשיתי 7, היום אני אעשה 10, מחר אני אעשה 20, הם כאילו, זה מעניין אותם, המשמעות של העזרים, היא ללמוד דרך התנסות.
אבל זה לא רק בחשבון. יש את זה בעוד
קצת, לא? בשפה, בגיאוגרפיה, בגיאומטריה, יש, רוב העזרים הם מגיעים מהגן, העזרים החושיים, לומדים, מפתחים את החושים, הבחנה בין מרקמים, בין גדלים, בין ריחות, בין צבעים, בין צלילים, זה, בחשבון, אני מאוד מאוד אוהב את אזור של חשבון, אז אני יכול לדבר איתך על העזרים של חשבון, יש, כל קונספט חשבוני אפשר ללמוד אותו בעזרת עזרים. אני אתן לך דוגמה מאוד מאוד שאותי הדליקה, ולכן לקחתי את העזר הזה ושמתי אותו בלוגו שלי, שזה הקובייה הבינומית, בלוגו שלי זה הקובייה הטרינומית, שבגן יש מעין קובייה כזאת שמורכבת מכמה תיבות וקוביות, שבעצם הם מוציאים אותה מהקופסה ומרכיבים אותה בחזרה. יש סדר מאוד מאוד ברור איך להוציא אותה, אפשר להוציא אותה בדרך אחרת, אני מראה לו את הדרך שאני מראה לו, הוא יכול לעשות אותה איך שהוא רוצה, ואז הוא מוציא ומכניס, והם משחקים עם זה, ומכניסים ומוציאים, וזה הקונספט. עכשיו פתאום הם מגיעים לחטיבה, אני מביא להם עוד פעם את הקובייה הבינומית. אומרים לי, ירון, מה זה? זה עשיתי את זה בגן. מה אתה, ירון? מה אתה מביא לי את זה? אומר לו, אוקיי, עשינו את זה בגן. אבל אתה רואה את הקובייה האדומה הזאת? אתה יודע מה האורך של הצלע שלה? אז הוא אומר לי, לא, בוא נמדוד. אני אומר, רגע, רגע, בלי למדוד. אתה יודע בלי למדוד? אומר לי, לא, אני לא יודע בלי למדוד. אז בוא נקרא לה האורך הזה A. A. אז יש לנו פה A, ויש פה בריבוע הזה, גם האורך של הצלע, גם הרוחב של הצלע, זה A, אבל גם העומק שלה זה A, אז זה A, A ו-A, זה שלוש פעמים A, זה A בשלישית, שלוש פעמים A, או ש-A בריבוע, הם לומדים בגן, הם לומדים שחמש בריבוע זה 25, כי הם רואים, יש להם 25 חרוזים מחוברים ויוצרים ריבוע. אני רק כשהגעתי למונטסורי הבנתי ש... בריבוע זה יוצא ריבוע. באנגלית גם קוראים בשלישית, קוראים לזה קיובד.
יש הרבה דברים במתמטיקה. יש הרבה דברים במתמטיקה שאנשים לא יודעים. זה אפילו ברמות היותר גבוהות, אבל זה כמו עם משפט פיתגורס, או שזה משולש שבכלל בנוי למה צלע בריבוע, וצלע בריבוע שווה לצלע בריבוע, וזה בכלל באמת ריבוע. שטח של ריבוע ועוד שטח של ריבוע שיוצר שטח של ריבוע, ואנשים מסתכלים עליי ואומרים, מה זה באמת? זה מתמטיקה, ומתמטיקה היא יפה מעצמה, כן? נכון, עם מונטסורי ובלי מונטסורי.
זה אנחנו מדהים.
אנחנו יודעים שזה מקצוע ממש ממש יפה, ואפשר לדבר רק עליו הרבה מאוד זמן, אבל מה שיפה במונטסורי
זה השילוב.
מה שיפה פה זה השילוב הזה, זה למצוא את היופי של המקצוע ביחד עם העזר הזה. כי לראות נפח למשל, נפחים זה אחד הנושאים שמורכבים מאוד לילדים לראות, ילדים שאין להם ראייה מרחבית למשל. יש הרבה דברים שהם קשים, בכלל נפח הוא קשה. אני יכולה להגיד שילדים שאני מלמד בכיתה ד', שלפי הקוריקולום מלמדים את זה בנוסחה בכיתה ד', והם צריכים לראות תיבה. הם מאוד מאוד מתקשים לראות את המימד השלישי. הרי עד עכשיו היו להם רק שני מימדים. עכשיו כן. נכנס להם המימד השלישי, זה מתחיל להיות להם אוי ואבוי, סלט.
אז מונטסורי אמרה, בוא ניתן להם תיבה להחזיק ביד, ואז נדבר על המימדים שלה. בגן הם עוד לומדים מימדים, כשאנחנו מלמדים אותם את השיטה העשרונית, אז יש לנו חרוז אחד, זה אחדה. אחדה, או יחידה, כמו שנהוג להגיד היום, ואז עשרת, זה 10 חרוזים מחוברים עם חוט ברזל, וזה יוצר קו כזה, של 10 חרוזים. ומאה, זה משטח של 10 פעמים, המות של ה-10 זה 10 פעמים, זה משטח כזה מרובע, ריבוע של 10, ואז 1,000 זה בעצם קובייה שמורכבת מ-10 משטחים כאלה, ומרגישים את זה ביד, הם מרגישים את ההבדל בין 1 ל-100 ל-10 ל-1,000, הם מרגישים את זה, ואחרי זה בכיתות של ג' ד' ו', יש את ה... הם נגנבים מהעזר הזה, יש עזר שהוא המשך לזה, שיש הקובייה של ה-1,000, פתאום יש מות של 10 קוביות כאלה, ועוד משטח ענקי של 10,000, וקובייה ענקית של מיליון.
תראה, אני לא משתמשת בעזרים האלה, אבל אני רק חושבת את זה, כמה דברים אפשר ללמוד עם זה, אם זה את המבנה העשרוני, ואת השטח, ואת הנפח, וכמה דברים אפשר ללמוד עם הדבר הזה.
את הכל, אני כאילו כל כך, כל כך, כל האנשים שעוברים אצלי והם לומדים, המבוגרים שרואים את העזרים האלה, אומרים, למה אותי לא לימדו ככה? וזה גם מה שאני כאילו כל כך, כל כך עשיתי לעצמי תיקון עם העזרים המונטסורים, של זה בעצם מה שדפק אותי, הכפל פתאום, ותשנן את לוח הכפל. אצלנו הם לא משננים את לוח הכפל, הם פשוט משחקים עם זה כל כך הרבה, יש את הלוח הדקנומיאל, שהם מסדרים חרוזים, ממש לפי לוח הכפל, והם רואים את לוח הכפל פיזית, איך זה נראה, וזה כאילו מוחשי. כל הרעיון של מונטסורי זה מהמוחשי למופשט. אל תקפוץ ישר למופשט, כי אם אתה קופץ ישר למופשט, אתה מאבד את הילד, אתה כאילו, מה אתה רוצה ממני?
כן, אז אם בעצם לא משננים את לוח הכפל, אז מה מצפים, מה תהליך למידה נגיד על לוח הכפל?
יש את ה... כמו שהסברתי לך קודם על לוח החילוק, שזה לוח עם שקעים וחרוזים, יש אותו דבר עם לוח הכפל, שיש תרגיל 5x4, אז הוא שם את המספר 5, הוא שם בחריץ כזה, ואז הוא רואה את החמש, והוא שם 4, 4, 4, 4, 5 פעמים, ואז הוא סופר את זה, הוא רואה שיצא לו 20. וככה הם מתרגלים, יש להם בעצם מיין, אפשר לעשות את זה עם כובע, ויש, אתה שולף כפולה, יש את כל לוח הכפל בגזירות כאלה, אנחנו גוזרים ושמים תרגילים, 3 כפול 5, הוא מוציא את זה, אם הוא ישר יודע את זה, הוא שם בישר יודע. אם הוא לוקח לו זמן או שהוא לא יודע, הוא שם בלא יודע. בלי טעית, בלי צדקת, בלי כל הכבוד, בלי... ואז יש לו את כל אלה שאני יודע, אני שם אותם בצד. אלה כל אלה שאני לא יודע. אז יאללה, בוא נתחיל לשחק איתם. ואז יש המון המון תרגילים שהם עובדים עם לוח כפל, עם כפולות, וככה הם... וגם כל הכפולות הם עשו אותם עוד בגן. הם סידרו שרשראות של שרשרת החמש, שהיא מורכבת מ5 חרוזים במות אחד, שיש אותו 5 פעמים, ואז זה שרשרת הקצרה של 5, שאם את מסדרת אותה, מחזירה אותה לריבוע, פתאום זה יוצא לך ריבוע של 5 פעמים 5, ואז את רואה שזה 25, והוא כבר, הוא שם את המספרים, הוא סופר 1, 2, 3, 4, 5, ואז הוא סופר בקפיצות, בדילוגים, אז 5, 10, 15, כל פעם הוא סופר 1-1, הוא מגיע ל-15, 16, 17, 18, 19, 20, יאללה, בוא נשים פה את החץ של 20, 21, 25, נשים פה את החץ של ה-25, וככה יש את השרשראות הקצרות, ואת השרשראות הארוכות, שבעצם הן יוצרות קובייה, וזה כאילו, זה הכל מופשט, הכל מוחשי, הכל הוא רואה בעיניים, והוא סופר, והוא נוגע, והוא מרגיש, ואז כשהוא מגיע לשלב של כפולות, ושל כבר שצריך לדעת את הכפולות בעל פה, הוא כבר יודע אותם, כי הוא עשה עם זה כל כך הרבה עבודה אחרת, כל כך הרבה עבודה מכינה לזה, כשהוא היה בתקופה רגישה לחושים, אז הוא רצה לסדר את החרוזים, והידיים שלו היו, הם רצו לתרגל את ההזזה של חרוזים מפה לשם. אחרי זה, כשהוא מגיע כבר לבית ספר, הוא כבר שם, הוא כבר, הכפולות כבר יושבות אצלו בראש, הוא כבר שולף את זה בלי בעיה.
זה נשמע מהמם את האמת. זה נשמע מהמם. שגם כל אחד שצריך להחזיק את כל, את כל הזרים האלה בבית.
לא, לא, לא. כי גם כל הזרים האלה הם לא זולים, כי הם הכל עשוי מעץ, והם מאוד מאוד מדויקים, לא הכל עשוי מעץ, כן? הרבה אנשים חושבים שמונטסורי זה צעצועי מעץ, הזרים מעץ. לא, לא הכל עשוי מעץ, יש גם פלסטיק וברזל והרבה חומרים אחרים, אבל... בבית זה לא המקום לתרגול. הבית זה מקום לחיים, גם זה מה שאנחנו מלמדים בקורס אומן חינוך. הבית זה מקום לחיות את החיים. אל תכניסו להם, אל תשימו להם מדפים עם תרגילים של העברה של עדשים עם כפית. זה הם עושים בגן. בגן הם מתרגלים את החיים, הם מתרגלים עכשיו מסגרת לבוש של קשירת צרוכים, אז הוא יכול לקחת את המסגרת, לשים אותה על השולחן, ולתרגל קשירה של שרוכים 5 פעמים על המסגרת הזאת, ולתרגל את זה. בבית הוא לא צריך לתרגל, בבית הוא בא והוא נועל נעליים, אז הוא קושר את השרוכים, אין לו זמן לתרגל, בדרך כלל גם להורים, הוא צריך, מתי קושרים שרוכים? שנייה לפני שיוצאים מהבית, וההורים אין להם זמן עכשיו, צריך לצאת, צריך להוריד את זה בגן, את זה בבית ספר, אין לי זמן עכשיו לשבת איתך 20 דקות, שתתרגל קשירה של שרוכים. אז בגן, יש לנו את כל הזמן הזה בעולם, בוא תתרגל קשירה של צרוכים, אין שום בעיה, בוא תתרגל את זה שעה, תתרגל את זה 20 פעמים ביום, כמה פעמים שאתה רוצה, מה שיפה בעזרים, יש לנו כלל שאומר, ברגע שלקחת את זה מהמדף, זה שלך, אתה יכול לעבוד עם זה כמה זמן שאתה רוצה, בדרך כלל כשנכנס תרגיל חדש, 20 ילדים רוצים לעבוד איתו בו זמנית, זה מלמד אותם איפוק, אנחנו משאירים בדרך כלל תרגיל אחד מכל דבר, ואז זה מלמד אותם גם איפוק, וגם שהתרגיל הזה, יש עליו כאילו התלהבות, הוא לא נמאס מהר, יש עליו התלהבות, אז יש, הם מחכים כבר לעבוד, ואז שהם מגיעים לזה, הם יכולים להיות עם זה כמה זמן שהם רוצים, אף אחד לא יגיד להם, נו, תסיים, נו, תגזה, עכשיו תורו, עכשיו עשית עם זה מספיק, בוא תיתן לזה, הוא יש לו את הרוגע הזה, של אני יכול להתנסות ולטעות, ולשחק עם הטעות כמה פעמים וכמה זמן שאני רוצה, ואף אחד לא עומד מעליך ואומר, לא, לא נכון, תעשה ככה, תעשה ככה, הראיתי לך את ההדגמה, אתה צריך עוד הדגמה, אני אראה לך עוד פעם, אני אראה לך מיליון פעמים גם אם צריך, אבל אתה, זה שלך, אתה, שלך עכשיו להתנסות, כמה שיותר להתנסות, ויש להם הנטייה לחזרתיות, בגילאים צעירים מאוד, הנטייה לחזרתיות, לעשות דברים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שמגיעים לפרפקשן. מונטסורי דיברה על 3 שעות של מעגל עבודה, שזה זמן שהוא חופשי, והילדים יכולים לקחת, זה בגן אני מדבר, הילדים יכולים לקחת את התרגילים ולעבוד איתם בלי הפרעה. אף אחד לא יקרא להם לאכול, אף אחד לא יקרא להם להחליף חיתול, אף אחד לא, כאילו, כן, אם צריך, אבל אף אחד לא, כאילו הם בגיל 3 כבר הם לא מחליפים חיתול, אבל אף אחד לא יפריע להם, להגיד להם בוא תאכל, בוא תעשה תרגיל אחר, בוא לראות משהו אחר. הם עכשיו יכולים לעבוד עם הדבר הזה כמה זמן שהם רוצים, והם חופשיים לטעות, רוב העזרים של מונטסורי יש בהם בקרת טעות. זה אומר שברגע שעשית משהו לא נכון, אתה תראה את זה בעצמך. יישאר לך צילינדר אחד ביד, יישארו לך חרוזים, משהו לא יסתדר, אתה תראה את זה, אתה תשמע את זה, אתה תריח את זה, משהו לא יהיה בסדר, ואתה לבד תבין, אף אחד לא יצטרך לבוא ולהגיד לך, פה טעית. וברגע שאומרים למישהו, פה טעית, אם זה לילד, אם זה למבוגר, זה יוצר אנטיגוניזם. טעיתי, אז לא רוצה, עזוב אותי, אני לא רוצה לטעות, אני רוצה להצליח. אבל ברגע שאתה רואה, עשית משהו לא בסדר, אתה מסדר את זה, פתאום זה יוצא לך, תמונה שלמה, פתאום זה נראה טוב, זה ממלא אותך. כשילד קם ומתרגיל אחרי שהוא סיים לעבוד, אתה רואה אותו מלא באנרגיות, זה לא מתיש אותו, הוא מתמלא מזה.
אני גם חושבת כמה תסכול זה יכול לחסוך, כשאתה מתקן את עצמך מאשר שמישהו אחר מתקן אותך. כמה תסכול יש בילדים כשמישהו אחר מתקן אותם, לעומת זה שהם חווים את זה עם עצמם. גם יש תסכול, אבל הוא אחר לגמרי. זה כמו עם הביקורתיות.
אני לא רואה שם תסכול. זה א' ב' של מונטסורי, הבקרת טעות עצמית, כי זה כמו שאת עושה פאזל, ואת באה לשים חלק שהוא לא מתאים. את רואה שהוא לא מתאים, את לא נהיית מתוסכלת מזה. את מזיזה אותו ומנסה חלק אחר.
תלוי
מי. אם אני אתן לך, עכשיו את ילדה בת 3, ואני אתן לך פאזל של 1,000 חלקים, זה ייאש אותך, ואת לא תרצי לגעת בפאזלים יותר בחיים, אבל...
כן, ברור שיש איזה שיהיה תמה לגיל.
בדיוק, אני אשים לך פאזל של 20 חלקים, ואז יהיה לך קל, ואת תגידי, אוקיי, עכשיו אני רוצה פאזל של 30 חלקים.
כן. התחלת לדבר על אומן חינוך, אתה רוצה לספר על זה?
בטח, אני אשמח. אז... אני מנהל את קבוצת מונטסור ישראל, כבר לא יודע כמה, 15 שנה, 14, 13, לא זוכר כמה, והקבוצה התחילה כי נכנסתי לפייסבוק וחיפשתי מידע על מונטסורי לפני איזה 15 שנה, ולא מצאתי כלום, בעברית, ראיתי באנגלית כל מיני דברים, בעברית לא מצאתי כלום, אז אמרתי, אוקיי, בואו נפתח קבוצה, פתחתי קבוצה, והיו חברים שם, כמה אנשים שלמדו איתי, שעבדו איתי בבית ספר, ולאט לאט הקבוצה גדלה וגדלה וגדלה, והתחלתי לראות את השיח, בגלל שאין הרבה מודעות, אבל יש הרבה רצון מקרב ההורים או מקרב המבוגרים, יש הרבה רצון למונטסורי, אבל הם לא ממש יודעים. אז היו המון שאלות של איזה משחקים לקנות לבן 3, מה אני, איזה תרגילים לתת לבת 5, או כל מיני דברים שהתעסקו בתרגילים ובעזרים, ומונטסורי בעצם מורכב מתרגילים ועזרים ומפילוסופיה ומגישה. ורק התרגילים זה נהדר, רק הגישה זה נהדר, התרגילים והגישה ביחד זה מושלם. אז ראיתי המון המון התעסקות בתרגילים, ואנשים חיפשו את התרגילים, ואני רואה גם הרבה אנשים רוצים לקחת את העזרים של מונטסורי וללמד אותם בבית ספר רגיל, ולהגיד לילד שב עכשיו ותעבוד עם התרגיל הזה, ועכשיו אתה לא מסיים אותו, וזה בעצם להרוס את כל הקסם. אז מה שראיתי זה שחסר המון את הגישה, את דמות המדריך, את איך להתייחס לילדים. ודיברתי עם קולגה שלי, שני זילברשטיין, ושעבדה איתי בבית ספר לפני המון המון שנים, ואמרתי לה, תקשיבי, אני רואה שיש פה איזשהו צורך לדמות המדריך, בא לך להרים איתי קורס לדמות המדריך? אמרה לי, ירון, בוא נעשה את זה. ובהתחלה היה קורס שמשולב גם למדריכים, גם לגננות וגם להורים, ולאט לאט ראינו שהכי מדויק זה להפנות את זה בעיקר להורים, כי המדריכים מאוד מאוד צריכים גם את העזרים ביחד עם הגישה, וגילינו שמאוד מאוד חסר הגישה, וזה מה שאנחנו מלמדים בקורס, 10 מפגשים שאנחנו מלמדים את בקצרה מאוד, כן? זה טיפ אוף די אייסברג, אבל זה מאוד פותח, כאילו, כל מפגש פותח איזושהי הסתכלות חדשה, לראות את הילדים בעיניים אחרות, ולהבין בעצם את הילד, להבין מי הוא הילד, ומאיפה הוא מביא את ה... למה הוא מתנהג ככה, למה הוא עכשיו משתתח על הרצפה ודופק וצורח, אני לא עשיתי כלום, לא, מה, למה מפריע לו, למה הוא עושה את זה? ואז הם מגלים שיש תקופות רגישות, ויש תקופה רגישה לסדר, ויש תקופה רגישה לשפה, וברגע שילד בן שנתיים משנים לו את הסדר יום, ומשנים לו את הסדר של הדברים, ומשנים לו, זה מטריף אותו, והוא נכנס, ולא מאפשרים לו את הבחירה, משהו שהוא מאוד פשוט, במקום להגיד לו, בוא תאכל שניצל, אני יכול להגיד לו, ואז הוא יכול להגיד לי, לא רוצה, או שאני פותח לו בחירה גדולה מדי, אני אומר לו, מה אתה רוצה לאכול? הוא יכול להגיד לי, אני רוצה לאכול ארטיק, אבל אני צריך להגיד לו, לא, אבל אי אפשר ארטיק, זה ארוחת צהריים, יש שניצל, ספגטי, לא, ואז הוא לא רוצה, ואני נכנס אותו למלחמות. אז במקום זה אני מוציב לו בחירה, ואני אומר לו, יש ספגטי, יש פוזילי, מה להכין לך? איזה פסטה, מסולסלת או ארוכה? ואז הוא בחר. ואז הוא בחר, ואז הוא מרגיש שהוא מחליט על הדברים, ואז פתאום נמנעים המון המון מהוויכוחים האלה, והמון מהטנטרומים האלה. ובקורס אומן חינוך, אנחנו עוברים איזשהו תהליך עם האנשים, שגם יש לנו איזשהו הרצאה כזאת בהתחלה, אם אפשר לקרוא לזה הרצאה, שזה אני ושני מדברים על איזשהו נושא מסוים כל פעם, ואז אנחנו פותחים את המצב לדיון, ואנשים מביאים את הסיטואציות שלהם מחיי היומיום ומהבית, והבת שלי, והם פותחים ומספרים, והרבה פעמים גם אנשים רוצים שנקליט את הקורס ונעשות אותו מוקלט, אבל, ואז זה יותר קשה לאנשים
לשתף.
ולשתף, אז החלטנו שאנחנו, בשיתופים אנחנו לא מקליטים את הדברים, אנחנו נותנים לאנשים את הפרטיות הזאת, ואז יש אנשים משתפים מהבית שלהם, ופתאום, 10 אנשים מתוך הקבוצה אומרים, גם אצלי בבית זה קורה בדיוק ככה, ואז כל תשובה שאנחנו נותנים למישהו, זה נותן לכולם את התשובה, זה עוזר לכולם, הפריה אחת של השני, ואנשים עוברים איזשהו תהליך, ונפתח להם בעצם משקפיים חדשות על הילד, והם רואים את הילד בגובה העיניים, ומונעים המון המון מהוויכוחים בבית, ומהריבים, ופתאום דברים נהיים יותר פשוטים.
ויש גם את פרויקטיבי, אתה עושה הרבה.
אני משתדל לעשות כמה שפחות, ופתאום פרויקטים
כאילו... פתאום כשאתה מדבר איתי, אתה מבין שזה לא כזה מעט.
אני השתדלתי, כשיצאתי מהבתי ספר, החלטתי לקחת חופש, אבל אז גם הקורס, וגם פרויקטיבי, וגם פתאום מפה, ופתאום נהיה לי המון על הצלחת.
גם אף פעם לא יודעים איך דברים מתגלגלים. אתה מתחיל משהו, ואתה אומר, אוקיי, זה ייקח לי ככה זמן, ואז אנחנו מתגלגלים, ואלה החיים, הרבה פעמים אנחנו לא יודעים איך דברים מתגלגלו.
נכון, פרויקטיבי התחיל בתור סדנה, שעשיתי עם שותפה שלי, אדווה תורג'מן, שגם לימדתי, אני והיא לימדנו באותה כיתה גב אל גב, והייתה לנו שנה מדהימה, היינו עובדים בצורה כל כך סימביוטית, אני, היא ועוד מורה מדהימה שקוראים לה אליטי, היינו עובדים בצורה סימביוטית, לא היינו צריכים לדבר, האם אני הייתי מרים משהו, פתאום הייתה מסדרת, פתאום, זה כאילו היה כל כך זרימה, כל כך טובה, שאמרנו שאנחנו חייבים להמשיך לעבוד ביחד, ואמרנו נעשה סדנאות כי סדנאות מונטסורי, כי אנחנו מחוברים למונטסורי, ובגלל שעבדתי גם בבית ספר יער, ולמדתי על החינוך יער, הבנתי באיזשהו מקום, וגם אחרי זה שקראתי על זה, שמונטסורי, אם היא הייתה יודעת על חינוך יער בזמנו, אם היה קיים, אז היא הייתה מחבקת אותו בשתי ידיים. היא עשתה משהו כזה, היה לה הרבה דברים כאלה שהם פתוחים יותר גם כשהיא עבדה בהודו וכאלה, אבל רצינו לשלב, ולא היה הרבה מסגרות שמשלבות מונטסורי ויער, והחלטנו שאנחנו הולכים לעשות את זה, ואמרנו, נעשה בחגים משהו שהוא כמו קייטנה, עוד לא היה לנו את האישור לעשות קייטנה, אז אמרנו, נעשה סדנה כזאת יומית, שילדים באים, יש מכינים ביחד ארוחת בוקר, יש מדורה, מכינים פיתות על הסאג', יש מחצלת ענקית עם עזרים מונטסורים בחשבון, כי אני אוהב חשבון, בשפה, כי אדווה היא מורה לשפה, יש המון סיפורים על העולם ועל כישורי חיים ועל... ליקוט ועל דברים כאלה, ואני מספר להם סיפור על וויצ'יצ'איו, הילד האינדיאני, שסבתא שלו לימדה אותו איך אפשר לאכול צמח מיוחד שגדל רק במקומות מסוימים, והנה תראו, הנה הצמח הזה פה, ואז אני כותף עליה, ואני נותן להם לטעום, וזה חובזה, ואנחנו מכירים את החובזה, ומדברים על החובזה, וככה נולד פרויקטיבי, ועם הזמן החלטנו שאנחנו רוצים לעשות את זה בכל החגים, ובכל חופש שיש לנו, וילדים התחילו לבוא, והתחילו לבוא באופן קבוע לכל סדנה שהיינו עושים, עד שאמרנו שאנחנו חייבים לעשות קייטנה כזאת, והיום יש לנו קייטנה, ויש לנו ילדים שרשומים לכל המחזור של כל יולי ואוגוסט, והם חוזרים שנה אחרי שנה, וההורים שלהם אומרים להם, אבל אתה לא רוצה פתאום משהו אחר, קצת קייטנה אחר? לא, אנחנו רוצים את זה כי גם הגישה שלנו היא מאוד שונה, אנחנו לא עכשיו תעשו את זה, ועכשיו תעשו את זה, אנחנו מאוד פתוחים, וההכלה היא מאוד מאפשרת, המרחב הוא מאוד מאפשר, הם יכולים ללכת לאזור של הנינג'ה, וללכת שם על חבל, ולשחק עם הסולם יעקב, וידיות מהעצים, ולטפס, והם יכולים ללכת לפינת יצירה, וליצור משהו בחמר, או עם טושים, או עם צבעים, או עם גואש, או פתאום להכין איזה שלט למרחב, והם יכולים ללכת לפינה של העזרים מונטסוריים, ויש שם ילדים מגיל 3 עד גיל 10, אז הם הבוגרים יותר, רוצים להראות לצעירים יותר, בעיקר בגלל שהם באים מבית ספר מונטסורי, אז הם כבר מכירים, מגן מונטסורי, הם כבר ראו את העזרים, מכירים, הם רוצים להדגים אותם, פתאום הם לא נגעו הרבה זמן בתרגילים האלה של הגן, אז הם רוצים להראות, לשחק עם הילדים היותר צעירים, זה ממש אווירה משפחתית כזאת, שתענוג פשוט כאילו להעביר שם הימים, במיוחד עם הטיולים בכפר הירוק, והחיות, ואנחנו כאילו כל הזמן, זה מעניין וכיף, וילדים מתוקים, זה, אז ראינו שבגלל שהם, בהתחלה, בגלל שאנחנו עבדנו המון המון שנים בכפר הירוק, ואחרי שעזבנו, אנחנו מאוד חוברים להרבה מהילדים שם, ואני עבדתי גם בגן וגם בבית ספר, אז הרבה הורים ששמעו שאני פותח, אז רצו להביא את הילדים מהגן, ואז אמרנו להם כן, ואז הורים שרצו להביא את ההורים מהבית ספר, אמרנו להם כן, ופתאום נהיה איזה מצב מלחיץ, שזה לא 3-6, ולא 6-9, פתאום זה ילדים בני 3, וילדים בני 7, ובני 8, ובני 10, ביחד, וזה נורא הלחיץ אותי בהתחלה. בהתחלה זה הלחיץ אותי, כי אמרתי, מה נעשה, איך נסתדר? ופתאום את קולטת, אנחנו בטיול, וילד אחד נפתח לו הסרוך, והוא קורא לי ירון, ופתאום ילד אחר, בוגר, בא וקושר לו את הסרוך, ואני כאילו, וואו, איזה כיף, כאילו, ואני רק נשאר לי לצלם את זה, ולהגיד, וואו, איזה אוויר, זה אווירה משפחתית, כמו שבגלל שאנחנו לא עכשיו מקנים איזשהו ידע, או מעבירים איזשהו נושא של כפל עכשיו, ועכשיו יש שיעור של זה, אז הילדים יכולים להיות בכל הגילאים, וזה ילד אחד חותך את העגבנייה, וילד אחר מקלף את המלפפון, כי יותר קל לו לקלף, הוא עדיין לא ברמה של חיתוך, אז הוא יחתוך, והוא יערבב את הבצק, כי הוא בשלב של החושי שבא לו להרבב, והשני בא לו לשים את הפיתות על הסאז', זה כאילו, יש שם מקום לכולם, לכל הגילאים, זה מדהים לראות את זה.
איך הגעת למונטסורי?
וואו, זו שאלה טובה.
אתה מדבר כבר שעה למונטסורי בהמון תשוקה, ובאמת, איך בסוף הגעת למונטסורי?
אז אני אקח שלוק מהקקאו, ואני אספר, כתבתי על זה כתבה גם בירחון מונטסורי ישראל, שכתבתי שם כמה כתבות על הרומן שלי עם מריה, איך הכרתי את זה? בעצם, אני הייתי טבח הרבה שנים, כששתחררתי מהצבא, אז השתחררתי מנחל מוצנח, אמרתי, מה אני אעשה, שהוא כיף וזה, חבר שלי היה טבח, אמר לי, בוא תהיה טבח, נהייתי טבח, בתי קפה, מסעדות, פתאום התגלגל הזמן, פתאום 10 שנים אני עובד במטבחים, וכבר נהייתי איזשהו סוג של שף, כבר כתבתי תפריטים, אבל זה, כשאת מגיעה למצב של להיות כמו שף, לכתוב תפריטים, פתאום העבודה משתנה, ואת צריכה כאילו ללמד אנשים שלא כל כך בא להם לעבוד, ואת פתאום צריכה לנהל אותם, והם לא רוצים, ואת כאילו, עזבו אותי, לא בא לי לעשות את זה, זה לא היה לי כיף. ואז טסתי ללונדון ואמרתי, מה אני אלמד בחיים? אני אחפש שם מה אני רוצה ללמוד, כי שם יש מבחר, שם יש דברים מעניינים, שם זה. וגם שם עבדתי באיזושהי מסעדה, וקניתי ספר כזה, אב קרס, שנקרא All Courses, שזה כל הקורסים שיוצאים בשנה הבאה בלונדון, כל הקורסים שיש, בוא תבחר. ועברתי על הקורס הזה, מ-A עד Z, עברתי, וכל קורס שפתחתי והסתכלתי נראה לי מעניין. אז זה נראה לי תכנות, וזה, והתלבטתי, ואמרתי, וואי, זה מעניין, וזה מעניין, וזה מעניין. ואז הגעתי לאם, סליחה, מונטסורי סקול פור גרס. אמרתי, מה זה מונטסורי, ולמה רק פור גרס? בוא נראה, הלכתי לשכנה שלי, היה לה שם מילון ובסטר, פתחנו את המילון, מונטסורי. בערך מונטסורי, פתאום, לא ידעתי שזה קיים בכלל ערך כזה במילון. ואז קראתי שיטת חינוך מבוססת על עזרים, שהיא רואה את הילד בגובה העיניים, מבוססת מחקרים מדעיים, ואמרתי, רגע, מה, לא כל השיטת חינוך, היום זה לא כבר הכל מבוסס מחקרים, ולא כאילו הכל מדעי וכאילו, ואז גיליתי שלא, הילדים בבית ספר עדיין לומדים כמו שאני למדתי בבית ספר, זה לא, אז אמרתי, אוקיי, זה מעניין מה שכתוב פה במילון, בוא נתקשר למקום הזה, אבל למה רק פוגר? כאילו, אני בואי, אני מעניין אותי גם. ואז התקשרתי למקום, ודיברתי עם בעלת המקום, עם המנהלת של AMI, Hampstead Heath בלונדון, ומוסד כזה מכובד, היא אמרה לי, תקשיב, תבוא, ותראה, ובוא, תדבר איתנו, וזה. אמרתי, כן, אבל כתוב גרס, וזה, ואני בוא, ואז היא צחקה, ואמרה לי, לא, תקשיב, זה סקול פור גרס, זה השם של המקום, המבנה, כי פעם היה פה סקול פור גרס, היום זה רק השם, אל תדאג, תבוא, גם אם אתה בואי, אתה יכול, וזה. אז הלכתי למקום, ונכנסתי, והיה שם כזה פרסטיג' כזה, והאווירה כזאת היא מאוד מכובדת, ועליתי במדרגות עץ, ודיוקן של מריה מונטסורי, והמנהלת שם לקחה אותי לחלון חד-כיווני כזה, ואני מסתכל, ואני רואה מעין חדר, נראה כמו בית כזה, עם קורסה ומדפים, וזה לא כיתה כמו שאני רגיל, עם שטיח, ואני אומר לה, מה, איפה כל הילדים? יצאו להפסקה? אמרת לי, לא, הם כולם פה, תספור כמה ילדים אתה רואה. ואני מסתכל, אני סופר, אז הגעתי לאיזה 20+ ילדים, אני אומר לה, וואו, כאילו, לא ראיתי את כולם בהתחלה. אמרת לי, כן, ואת רואה, אווירה מאוד מאוד רגועה, ילד אחד מעביר עדשים עם כפית, ילד אחד יושב בפינת קריאה ומסתכל בדף, ילד אחד מסתכל על ציורים, ילד אחד מצייר, כל אחד עושה משהו אחר, ו... נראה לי קצת חשוד, כי אני זוכר אותי בגן, ואני זוכר את הרגעים האלה של השקט, והרגעים האלה של השקט, זה שנייה אחרי שהגננת צועקת על כולם, ואמרתי, חייב להיות פה משהו מוזר, מישהו עושה לי פה הצגה, בזמן שאני דיברתי איתה, במשרד, היא בטח אמרה לאחת הגננות, שתכין את הילדים, שעוד מעט בא מישהו להסתכל מהחלון אחד כיווני, הייתי בטוח שעובדים עליי, ב-100%, כל כך בטוח שיום אחרי זה נסעתי, לקחתי את הטיוב והגעתי לשם עוד פעם בלי לקבוע, וזה משהו שלא עושים בלונדון, ואמרתי, אני אלך מסביב ואני אשמע את הגננת צועקת שם מסביב, כי משהו שם מסריח. ואמרתי, אני אלך, ואני הולך מסביב, וזה מבנה ענקי, זה לונדון, זה לא, אין שם ממש חצר מסביב, ולא הצלחתי לשמוע שום דבר מבחוץ. ואז התיישבתי ככה ליד הכניסה, ואמרתי, מה אני אעשה? אני אתקשר, אני אגיד לה, אני פה, אני שם. פתאום הדלת נפתחה ומישהי יצא, ולאט לאט היא נסגרת, ואמרתי, טוב, זו ההזדמנות שלי, הופ, נכנסתי לבפנים, ככה אני בשקט, עולה על המדרגות, הכל חורק כזה, מדרגות מעץ, ועוד פעם הלכתי להסתכל חלון חד-כיווני, חלון חד-כיווני כזה, אבל אחר, מהצד כזה, ואני רואה שולחן ארוך, וארגז גדול, ילד גבוה יותר וילד נמוך יותר, כנראה 1-6, 1-3, סוחבים את הארגז הזה על גלגלים, פותחים אותו, מוציאים סכין, הוא שם סכין, מוציאים מזלג, שם מזלג, הוא מוציא צלחת, נותן לו, הוא שם מפיות, הם מסדרים את זה, הכל כזה יפה, ורוגע כזה, אני הולך לחלון השני, אני רואה עוד פעם את הרוגע הזה, פתאום המנהלת יוצאת כזה, אני כאילו תפסה אותי כזה, ובואי, ואז היא אומרת לי, אתה היית פה אתמול, מה, קבענו? אמרתי, לא, אני באתי לזה, התחלתי לגמגם לה, אמרתי לי, בוא תיכנס, בוא. ואז התחלתי לספר לה ולהגיד לה, כאילו, תראי, וזה, זה נהן, אמרת לי, טוב, זה ככה, ואז התחלתי להגיד לה, כמו שאמרתי קודם, איפה, שהם נראים לי כזה, איך הם יוצאים פה בטח כאלה מאוד נרדס כאלה, ואז אמרה לי, לא, אז הם מתחככים פה אחד בשני, ויש להם אותנו וזה, ועשיתי את התצפית שלי, וראיתי מה קורה שם, ואמרתי, זה מה שאני רוצה. זה מה שאני רוצה לעשות, את זה אני רוצה, בוא נברר אם יש כזה בישראל, ונרשמתי למקום הזה, ושילמתי את הסכום הלא מבוטל של אלפי כאילו פאונדים שזה היה אז, וחזרתי לארץ לסדר את הוויזת סטודנט, ונכנסתי לשגרירות של אנגליה, ובאתי לסדר את הוויזת סטודנט, והאישה שם בשגרירות היא אמרה לי, תקשיב, אני לא יכולה לאשר לך את הוויזת סטודנט. אמרתי, מה זאת אומרת? כאילו, אני נרשמתי, שילמתי המון כסף, אמרה לי, אבל אין לך נוכחות מלאה מהקורס הקודם, שינו עכשיו את הכללים לוויזת סטודנט, אתה לא יכול, אם אני אגיש אותך, אתה תקבל איקס אדום, ולא כדאי לך, וזה, ואני כאילו, מה אני אעשה? וואי, מה אני אעשה? אבל נרשמתי, אבל זה, וגיו. ואיך שאני יורד במעלית, אני דופק את הראש בקיר של המעלית, ואני אומר, למה לא עשית? למה לא לקחת נוכחות מלאה מהקורס הקודם? למה לא? ואיך שאני מגיע למטה, אני מקבל טלפון מאיזה חבר, אומר לי, מה קורה? מה העניינים? אתה בארץ? בוא נבקר, בוא זה. אמרתי, לא, תראה, נרשמתי וזה, ולא נתנו לי ויזה וזה, ודפקתי את הראש בקיר, ומה אני אעשה? אמר לי, מה רצית? מה זה? אמרתי, לא, אני רציתי ללמוד משהו, מונטסורי קוראים לזה. אמר לי, מונטסורי? אז אמא של חבר שלי הכי טוב, היא המונטסורית היחידה בארץ. אמרתי לו, מה? מה זאת אומרת? איך קוראים לה? אמר לי, דוקטור שלומית אביב. אמרתי לו, בוא, תסדר לי, אני רוצה לפגוש אותה. והלכתי ופגשתי אותה, ולשמחתי היא העסיקה אותי, ועבדתי שם איזה שנה וחצי, ולמדתי ממנה המון, ואז הלכתי ועבדתי אצל נעמי סטיוארט בכפר הירוק עוד 4 שנים, ואז הלכנו והקמנו את בית חינוך, לא, אז הקמנו את דרך הילד, וככה זה התגלגל, והניסיון, ועוד דיפלומה מפה, ועוד דיפלומה משם, והבית ספר הביא לנו קורס, וואו, זה הסיפור בקצרה.
מרשים.
עוד שלוק מהקקאו.
מרשים. תראה, זה ממש מעניין לראות, קודם כל איך החיים מתגלגלים, וגם, אני חושבת שמונטסורי היא גישה שהיום ממש כובשת את העולם, אז תסתכל איך אתה התגלגלת בתוך זה, והיא ממש, ממש עושה באז היום, ממש ממש גדול.
זה יותר ממה שאני בחרתי בזה, זה בחר בי, כאילו, זה פשוט התאים כמו יד לכפפה, זה כאילו, זה היה ממש... תענוג, וכל יום שאני בבית ספר או בגן, זה כאילו תענוג, אני נהנה מכל רגע, טוב, יש רגעים קשים, יש לחצים, יש עמיתים, עמיתות לעבודה, הכל, אל תדאגו, לא הכל...
עבודה, החיים.
עבודה, אבל לא עבודה גם. גם לא עבודה, במטבח הרגשתי את עצמי, מה אני עושה פה, מה, לא כיף, יש את הרגעים שכיף, יש את הרגעים שמבשלים וזה כיף ושמים מוזיקה, אבל יש את הרגעים שמשעמם, ואין כוח. ואתה חוזר...
בבית ספר לא משעמם, את זה אנחנו יודעים.
לא משעמם לרגע. שנייה אחת לא משעמם, וכל הזמן יש ילד שצריך איזשהו משהו ממך, ואתה בשמחה בא ועוזר לו, כי... וגם אין את ההתנגשות הזאת, שיש ב... לא לימדתי בבית ספר רגיל, אבל אני משער שבבית ספר רגיל אתה עומד, ואתה צריך להעביר תוכן, ומפריעים לך, ואתה צריך להתמודד עם הפרעות, והרבה מורים אומרים לי ש-50% או יותר מהשיעור, אתה רק מתמודד עם הפרעות, אז זה לא בשבילי. אני לא רציתי להיכנס לזה.
אני לא חושבת שיש מישהו שזה בשבילו, אבל זה גם נכון, אני גם יכולה להגיד שלעבוד בבית ספר, זה להרגיש הרבה פעמים שכל הגוף שלך עובד, ועוד לא לימדת בכלל שום דבר. אתה מאוד, באת, אתה מאוד רוצה לעשות, אבל...
גם הילדים זה לא בשבילהם.
נכון, אבל...
השיטה הזאת איבדה כבר מזמן את הצורך שלה, היא כבר, היא הותאמה למאה ה-20 שהאנשים התחילו לעבוד במפעלים במקום בשדות, וצריך להכין את האנשים לעבודה במפעל, ובוא, תשב, תקשיב, תעבוד, 8 שעות, טיק, 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 תקשיב, תעשה מה שאומרים לך, אל תזוז, אל תזה.
פס ייצור.
זה לא מתאים לנו.
בדיוק כמו שהיה פס ייצור בעבר.
זה לא מתאים לנו, אנחנו צריכים, אנחנו, שאת אמרת קודם, שמונטסורי רוצים לפתח את היצירתיות, לעודד את היצירתיות, או לעודד את העצמאות, אני לא רואה את עצמי כמעודד את העצמאות, אני מאפשר את העצמאות, כי ילד בגיל צעיר, הוא מאוד רוצה להיות עצמאי, הוא מאוד רוצה להיות כמו הגדולים, אז אני מאפשר לו, אני מאפשר לו ברמה שלו, היא לא רוצה, היא רוצה, אבל היא לא באמת, הנפש שלה לא באמת רוצה לשחק במטבח בכאילו, היא רואה את אמא שלה במטבח, את אבא שלה במטבח, היא רוצה להיות במטבח כמו שהגדולים, אז היא עושה בכאילו, כי זה מה שנותנים לה. אבל אם תתני לה לעשות ברמה שלה פעולות במטבח, היא תפרח שם, היא לא תרצה לשחק במטבח בכאילו.
זה נכון, אני יכולה להגיד שהילדה שלי, היא רוצה לגור במטבח. זה התחיל מזה שהמטבח שלה, וזה גם מהחשיפה שלי למונטסורי, זה שהמטבח שלה היה במטבח, בתוך המטבח. וכשהיא הייתה בת 3, היא הייתה משחקת במטבח שלה. אבל היום שהיא בת 5 כבר, היא כבר עברה למטבח האמיתי. והיא מאוד רוצה שם עצמאות, היא דורשת לעשות, היא דורשת להיות חלק, וזה גם למדתי שזה מאוד מאוד מעצים אותה, זה נותן לה משמעות
בדיוק.
בעשייה,
בדיוק.
בעשייה שמה שעכשיו נמצא פה על השולחן זה מעשה ידיה, כמה היא עבדה בשביל זה, וגם שהיא, זה נותן לה ביטחון, זה גורם לה אושר, זה נותן לה, זה עושה לה טוב, היא מבסוטת מזה, באמת, זה עושה לה טוב, זה לא רק זה שהיא הכינה עכשיו משהו.
מעצים אותה.
העשייה שלה גורמת לה ממש ממש טוב, היא ממש מרגישה טוב עם זה.
בפרויקטיבי, אנחנו לפני כל ארוחת בוקר, אנחנו יושבים והכל האוכל פרוס לנו על השולחן, ואנחנו מסתכלים על האוכל, אנחנו יושבים כולנו ומסתכלים, אנחנו יושבים על המחצלת, ואז אני מסתכל על הפיתות, ואני אומר, יש לנו פה פיתות, ומי הכין את הבצק? ואז שתי ילדות מרימות את היד, וואי, תודה שהכנתם את הבצק, בזכותכם יש לנו פיתות, ואת רואה את החיוך שלהם, בזכותי יש פה פיתות, אם לא הייתי עושה, לא היה פה פיתות, את רואה איך הם, זה מגדיל אותם, מעצים אותם, זה נותן להם תחושת ערך, זה לא יסולה, בפס, זה כאילו זה מדהים, זה אחד הדברים תענוג לראות את זה, ותענוג לאפשר את זה. ותענוג לילד, להיכנס לנעליים של, וואו, בזכותי, אני חתכתי את המלפפונים. אני חתכתי, אם לא הייתי חותך, תודה שחתכת, ואנחנו אומרים תודה על כל, לכל, לכל דבר שיש על השולחן, אנחנו אומרים תודה למי שעשה את זה. ואז אני גם נותן לילדים חופש, בואו תגיד, על מה אתה רוצה להגיד תודה, ולפעמים אנחנו עושים סבב, ולפעמים אנחנו מגיעים לרמות כאילו של, תודה לשמש שחיממה את הנבטים של המלפפונים, תודה לחקלאי, ויש ילדים יותר גדולים שהם אוהבים להתחכם, תודה לאשתו של הפועל שעזר, שעשתה לו יום קל, שהוא יוכל למיין את העגבניות, ואת יודעת, אין לזה סוף, וזה מדהים.
אבל זה גם מלמד, זה מלמד שזה לא מובן מאליו.
כולנו עשינו ביחד למען מטרה משותפת, והנה יש לנו ארוחה טעימה ומזינה.
אני חושבת שאחד הדברים שנפלאים שלקחתי מהחינוך המונטסורי לבית שלי, זה האחריות שיש לילדים שלי בבית. זאת אומרת, הם שותפים לאחריות בבית, אבל זה הבית של כולנו וכולנו עושים. זה לא רק אמא תנקה, או אמא תחבס, או אמא תבשל, זה השותפות בהכל, זה לנקות ביחד דברים מסוימים, אוקיי, אז הם לא מנקים את הבית, אבל אם הורידו לעצמם את המצעים, או יוסיפו, ואם זה... למשל במדיח, ואם זה בעריכת שולחן, ואם זה בפינוי, ואם זה בסידור, ואם זה בהשפעה, אבל דברים שכולנו עושים בשביל כולם. אני מאמינה גם שכשדברים מתחילים בתוך הבית בקטן, הם גם הופכים להיות הרבה הרבה יותר גדולים ויוצאים החוצה.
תראה, אני למדתי את זה, זכיתי לעבוד במקום שנתנו לי את החופש, ולמדתי, נתנו לי את החופש להתנסות, גם בכל, לא הכתיבו לי שום דרך, ולמדתי שבגן הרבה יותר קל, אם נשפח עכשיו צלחת עם עדשים יבשות, וצריך מהתרגיל שלפעמים נשפח, אז הרבה יותר קל לי להגיד לילדים זוזו, אני אנקה, צ'יק 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 צ'יק, שם במקום, זהו. זה ייקח לילדים הרבה זמן לנקות, ועד שהם ינקו, והם לא ינקו טוב, עדיף לי להגיד להם זוזו זוזו, אני אעשה בשבילכם. אבל אם אני מאפשר להם פעם אחת, והם הם, הם עושים את זה וזה לא בדיוק, ואז יום אחרי זה הם עושים את זה וזה לא בדיוק, ולאט לאט הם משפרים את המיומנות, את מגיעה למצב, אחרי שהכיתת גן הגיעה למצב, לשלב כזה של, שבמונטסור קוראים לזה נורמליזציה, אבל זה מושג שהוא, צריך להסביר אותו, אל תקחו אותו ככה, שהכל פועל מעצמו, שמשהו נשפח, אני לא צריך להראות אפילו איך מנקים, כי יש ילדים שהיו פה מגיל 3 עד גיל 6, הם ראו איך מנקים מיליון פעמים, והם ניקו בעצמם מיליון פעמים, שהם כבר מנקים את זה יותר טוב ממה שאני אנקה. אז עכשיו, היה לי הרבה יותר קל בהתחלה להגיד, זוזו, אני אנקה בשנייה, צ'יק צ'ק, אבל אם אני מראה להם, ואני מאפשר להם ללמוד, ואני מאפשר להם לעשות את הטעויות, ומאפשר להם את ההתנסות הזאת, הם מגיעים לפרפקשן, והם יכולים לעשות את זה בעצמם.
כן, אמת.
אותו דבר בבית, בהתחלה הם רק ינקחו את ה... יקפלו, רק יורידו את המצעים, בשלב הבא הם גם יכניסו אותם למכונת כביסה, בשלב הבא הם גם יפעילו את המכונת כביסה, בשלב הבא הם גם יתלו את הזה, לאט לאט יש שלבים, והכל קורה בעצמו.
נכון,
מה שאני למדתי לעשות את זה, הם גם יכולים ללמוד, זה לא דברים מסובכים.
נכון. טוב, ירון, אנחנו מסיימים.
מה, כבר? אבל רק התחלנו.
תמיד, אני חושבת איך לסיים, אני אומרת, נגיד מתוך אומן חינוך, שזה מקום שפגשת ההורים, איזשהו ערך שהיית, מה היית אומר להורים? איזה טיפ או... טיפ זה מילה כזאת שאני לא כל כך אוהבת, כי היא קצת ממעיטה ממה שאנחנו יכולים להגיד ולתת. אז איזה מסר, אמירה, משהו משמעותי שאתה היית יכול להגיד להורים?
וואי וואי, לזקק את הכל עכשיו לטיפ
לא, אחד. לא, לא הכל, אחד.
זה משהו שאני השותפה שלי מאוד סלדנו ממנו בהתחלה, ומאוד נמנענו מלתת טיפים, וחמישה טיפים לבית זה, ואיך טיפים, אבל הבנו שאנשים צריכים את הנקודות הקטנות האלה, זה מאוד עוזר להם להיפתח ולנושא הגדול, כי יש פה עולם ומלואו, יש פה המון המון, אז למרכז את זה לטיפ אחד, זה קשה. אבל אני יכול, כבר אמרתי את הקטע של הבחירה, לילד בן שנתיים או שלוש, תנסו כמה שיותר לאפשר להם בחירה של דברים. והבחירה היא בתוך, מונטסורי דיברה על חופש בתוך גבולות. תן להם חופש בתוך גבולות מאוד ברורים. אז תיתן לו את הבחירה, אבל תשים אותה מאוד מצומצמת. אתה רוצה ללבוש את המכנס הצהוב היום או את המכנס הכחול? אתה בוחר, אבל אני לא אגיד לו מה אתה רוצה ללבוש, כי אז יגיד לי את המעיל והיום יום קיץ. ואז אני נכנסתי לבלגן. אז אני כן נותן לו אפשרות בחירה מתוך מה שאני נתתי, מתוך המגוון שאני בחרתי. אז אני בחרתי, אבל אני מאפשר לו את זכות הבחירה. זה טיפ קטן שגיליתי שעוזר להמון המון הורים בהתמודדויות עם ילדים בגיל הזה.
טיפ קטן גדול.
כן, ועוד משהו שאני יכול להגיד זה, תאמינו ביכולות של הילדים. תאמינו שהם יכולים, כי הרבה יותר קל זה לטטש שנייה את הזה, אבל תאמין...
זה לשחרר, זה לדעת לשחרר. אני חושבת שבסופו של דבר, כמעט בכל שיחה שלנו, אנחנו מגיעים למסקנה שפשוט צריך ללמוד לשחרר.
יש לנו אחד מהמפגשים באומן חינוך, נקרא מגדלור או הליקופטר. ואיזה אימא? את אימא מגדלור או שאת אימא הליקופטר? והשאיפה היא להיות יותר הורי מגדלור. כי הורי הליקופטר הוא מסביב לילד, ועוזר לו ומפנה לו את הדרך מהמכשולים, ואכלת ושתית ולדאוג לו כל הזמן, וזה מייצר לחץ וחרדה, ואולי אני לא מספיק טוב, אז צריכים כל הזמן לתקן אותי, ומגדלור הוא מאיר את הדרך, ומראה איפה יש את המכשולים, אבל הוא לא מזיז אותך מהמכשולים, הוא מאפשר לך, אתה רוצה להיכנס במכשול, תיכנס במכשול, אבל אני מראה לך שיש שם מכשול, לא כדאי לך, אבל תיכנס, תעשה מה שאתה רוצה, הבחירה היא אצלך. כמובן, כל עוד זה בגבולות הביטחון של הילד, ולא באמת לעשות נזק לסירה.
אני חושבת שזו דוגמה נפלאה, הליקופטר והמגדלור, ואנחנו נסיים עם המגדלור הזה. ואני רוצה להגיד לך שוב תודה רבה.
היה לי ממש כיף, קרן, ותודה רבה. אני אשמח להקשיב לכל התוכניות שיש לך בפודקאסט. תענוג לדבר איתך.
תודה, ביי.